נתחיל. היום אני רציתי לדבר על איזשהו מושג אהוב עליי, זה fate ו-free will, determinism ובחירה חופשית. עכשיו, זה נושא כבד, גדול, כמה הקדוש ברוך הוא משפיע, קובע כמה אנחנו עושים בעצמנו. אפשר לדמוד את זה דרך מדרש מאוד מעניין על פרשת השבוע. עכשיו, פרשת השבוע זה פרשת וישב, מתחיל כל הסיפורים של יוסף, אחים, יורידה למצרים. עכשיו, המדרש מתחיל בפסוק איפה שיוסף יורד למצרים, ויוסף הורד מצרימה. זה שהכתוב, לכו וראו מפעלות אלוהים נורא עלילה על בני אדם. עכשיו, זה איזשהו דרך שהמדרש פותח באיזשהו פסוק לא קשור איכשהו, וצריך להבין, ומשתמשים בזה להסביר מושגים רציניים. אז עכשיו ממשיך המדרש, אמר רבי יהושע בן קורחה, אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה, אתה מביאן. זה לא כל כך עוזר לנו. קודם כל, מה זה נורא עלילה? נורא עלילה, הקדוש ברוך הוא, נורא עלילה. מה זה עלילה בדיוק? מה זה נורא עלייה? ומה זה שהוא מביא את כל מיני דברים עלינו בעלילה? וזה נראה כאילו שהוא משבח הקדוש ברוך הוא על זה. אוקיי, כמו שאמרתי, זאת נקרא פתיחה. עכשיו אנחנו נתחיל לחקור. אז הוא מביא שלוש דוגמאות, עד שהוא מגיע ליוסף, שזה השלישי. בואו רואה, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מיום הראשון ברא מלאך המוות. מניין, איפה אנחנו לומדים שמלאך המוות כבר נברא ביום הראשון? אמר רבי ברכיה, משום שנאמר, וחושך על פני התהום, זה מלאך המוות המחשיך פניהם של בריאות. ואדם נברא בשישי, ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיטה לעולם, שנאמר כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז פה גם המדרש אומר דבר מעניין. אנחנו קוראים בפרשת בראשית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא אמר לאדם, אתה יכול לאכול מהכל העצים חוץ מעץ הדעת טוב ורע, ואם תאכל מזה אז אתה תמות. אז עכשיו המדרש אומר, אבל מלאך המוות היה כבר לפני זה. אז זאת עלילה שהקדוש ברוך הוא כאילו מאשים מעשה אדם שהוא אכל מזה, המוות היה כבר מתוכנן. ואז אם אתה לא הבנת את זה, עכשיו המדרש מביא משל. משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו. כשביקש ללך לביתו, כתב גט, נכנס לביתו והגט בידו. מבקש עלילה לתנו לה. אמר לה, מזגי לי את הכוס שאשתה. מזגה לו, כיוון שנטה לה כוס מיד, אמר לה, הרי זה גיתך. אמרה לו, מה פשעי? אמר לה, צי מביתי שמגזגת לי כוס פשור. אמרה לו, כבר הייתה יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור, שכתבת הגט שהביאתו בידך. אז פה אנחנו לומדים שהרעיון פה של עלילה, זה אומר שאני כבר בראש, אני יודע מה אני רוצה, ואז אני סתם מחפש איזשהו תירוץ, המטלה. ואז עכשיו זה, שוב פעם, המדרש רוצה להגיד על הקדוש ברוך הוא ובני אדם, ואם זה לא היה ברור, ממשיכים. אף כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד שלא בראת עולמך קודם 2,000 שנה, הייתה תורה אצלך אמון, וכתיב בה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אילולא שהתקנת מוות לבריאות, הייתה כותב בה כך, אלא באת לתלות בי את העלילה, הבי נורא עלילה על בני אדם. אז עכשיו, שוב פעם, מה שאנחנו לומדים פה, האדם הראשון אומר, מה פתאום שאני הבאתי מוות לעולם? הקדוש ברוך הוא, אתה כבר תכננת את זה מראש. אם זה לא שבראת את המלאך המוות, אז שכתבת את התורה שכתוב על כל הדינים של תומה ותארה ומוות. אז המוות מתוכנן מראש. ואז למה אתה מאשים אותי שאני הבאתי את המוות? הכל מתוכנן מראש, אין בחירה חופשית, הכל דטרמיניסטי, הקדוש ברוך הוא פשוט משחק, ומה זה נורא עלילה? נורא נראה לי, זה מפחיד, זה לא הוגן, מה זה נורא עלילה? כן? אז עכשיו בואו נמשיך, המדרש מביא עוד דוגמה, וכן אתה מוצא שאמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה וכו', פה מדובר על המרגלים, שהקדוש ברוך הוא בעצם משה מסביר ליהודים על המרגלים, שהם לא נכנסים לארץ. אבל המילה פה, האיש, האיש, המדרש דורשת. איש זה משה, דכתיב האיש משה ענב, והאיש המסוים באנשים. וכיוון שאמר להם שימונה המורים, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ, הביא נורא עלילה. אז פה המדרש מביא דוגמה שנייה. בעצם כבר בשנה שנייה כשיצאו ממצרים ויש את כל הסיפור של מרגלים, הקדוש ברוך הוא אמר משה לא נכנס איתם. אבל הוא חיכה עד הסוף בימי מריבה, כשמשה רבנו חיכה בסלע או פעמיים או מה שזה יהיה, הוא חטא ולא קידש השם כשהוא הוציא את המים מהסלע, ועל זה הקדוש ברוך הוא בעצם תלה את האשמה שהוא לא נכנס. אבל המדרש אומר זה סתם עלילה, זה עלילה, הוא היה, לא היה צריך להיכנס כבר מזמן. אז עכשיו שוב פעם כתוב נורא עלילה, אז היינו שומעים, נורא זה קפריזי. הקדוש ברוך הוא פשוט משחק פה. הוא כבר יודע מראש מה הולך פה, ועושה מה שהוא רוצה. עכשיו אנחנו מגיעים שוב פעם לפרשת השבוע ויוסף, ואז כתוב פה, וכן הוא אומר ביוסף, ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם. כל האחים של יוסף ראו שיעקב עושה טובות ליוסף, וכתוב פה, בשביל קטונת פסים גרם לכל השבטים לרד למצרים. אמר רבי יודן, היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת יודע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. פה מדובר על ההבטחה לאברהם, שזה כבר כמה דורות לפני הסיפור הזה עם יוסף שיורד למצרים. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם בנים שלו, הצאצאים שלו, יסבלו תחת שלטון אחר, ואז עכשיו הקדוש ברוך הוא הולך לבצע. הוא מבצע את זה דרך יוסף. ואז כתוב פה, והביא עלילה לכל דברים אלו, כדי שיאהב יעקב את יוסף, וישנאו אחיו, וימכרו אותו לישמעאלים, וירידוהו למצרים, וישמע יעקב ויוסף חי במצרים, וירד עם השבטים, וישתעבדו שם, הבי ויוסף הורד מצרימה, אל תקרא, הורד אלא הוריד את אביו והשבטים למצרים. ואז בעצם, שוב פעם, מה שאנחנו קוראים פה, שזאת עלילה, הכל עלילה, הקדוש ברוך הוא סתם תולה את זה, הוא היה צריך להביא את היהודים למצרים, אז הוא המציא כל מיני דברים, אף אחד לא אשם פה, אין בחירה חופשית, הקדוש ברוך הוא מבצע מה שהוא רוצה, כולנו פה כמו דומינואים, הקדוש ברוך הוא מפיל מה שהוא רוצה להפיל. דבר קשה מאוד כל הדברים שאני אומר פה. א' כל זה עיקרון מהיהדות שיש בחירה חופשית, אז מה פתאום שיש דטרמיניזם עד כדי כך? ב' מה זה נורא תהילות? המשורר פה שעושה תהילים משבח קדוש ברוך הוא שהוא נורא עלילה. אז פה אנחנו מאשימים אותו שהוא משחק איתנו, אז לא הבנו נכון. וג' מה זה שלושת הדברים האלו, שלושת הדוגמאות? אם זה נכון שהקדוש ברוך הוא משחק איתנו ואין בחירה חופשית, אז אני מצפה לראות את זה בכל דף, כל סיפור. אז תביא לי סיפור אחד ותגיד זה ככה, זה החיים. אבל זה לא ככה, הם בחרו שלושה. ו- ולמה שלושת האלו? הם לא קשורים. מה זה אדם, יוסף ומשה? מה קורה פה? מה עם הסיפור הזה? למה דווקא שלושתה? מה הם מנסים ללמד אותנו? אז בואו נחקור את המקרים. קודם כל יש את אדם. אדם הראשון, אז אנחנו קוראים על הסיפור איפה שהוא חטא בגן עדן, בבראשית ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור מכל עץ הגן אוכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. אז פה הקדוש ברוך הוא נותן לו ציווי, יש לו בחירה חופשית, הוא צריך לקיים או לא לקיים, כן? ואז עכשיו, אם לא, אז מות תמות. ועכשיו בבראשית פרק ג' שזה בהמשך, בשורה שלישית, ותומר האיש, האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכל ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. ויאמר הנחש אל האישה, לא תמותון כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוהים יודע טוב ורע. אז בעצם זאת כבר פיתוי, אנחנו רוצים להיות כמו אלוקים, אנחנו רוצים לדעת טוב ורע, אנחנו רוצים לקבוע מה זה טוב ומה זה רע. זה חלק מהטבע שלנו. אנחנו קובעים, אף אחד לא תגיד לי אני אוכל פה, אני לא אוכל פה. אני אוכל מתי שאני רוצה, מה שאני רוצה. ולא רק זה, הפסוק ממשיך. ותראה האישה כי טוב העץ ולמאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ וכו'. אנחנו דחופים או נדחפים אחרי התענוגים, ליהנות מהאסתטיקה. היא ראתה את העץ ורצתה את זה. אז עכשיו גם אנחנו, הדחף הפנימי לקבוע מה זה טוב ורע וליהנות מהעולם, הם דחפים טבעים שבתוכנו, וזה מה שהפיל אותנו, כן? ואז בפסוק האחרון, בשורה השנייה מלמטה, כתוב ויאמר השם אלוהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. באמת אנשים עכשיו קובעים מה זה טוב ומה זה רע, ואתה פן ישלח ידו לקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. יש עץ, יש אפשרות לחיות נצחי, אבל זה לא טוב לבני אדם. ואז למה זה לא טוב לבני אדם? בגלל שבתוך הטבע שלנו אנחנו, יש לנו בחירה חופשית, והבחירה חופשית דוחף אותנו לעשות שטויות, ואז אין כפרה. וזה כולל כולם. תראו מה שקהלת אומר פה, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והגמרא על זה אומר, מכאן אפילו צדיקים צריכים כפרה. אין אדם שלא חוטא, לכל אדם יש יצר הרע, והוא עושה שטויות עם זה, הוא עושה טוב, הוא עושה רע, אבל אין מישהו שלא עושה חטאים ואז הוא צריך כפרה. ופה אני מביא כמה דוגמאות על מה אתה יכול להתכפר על ידי קורבנות, על ידי תשובה, על ידי יום הכיפורים. בסופו של דבר הכפרה המושלמת זה המיטה, כאילו צריך למות, אין מה לעשות, צריך לעשות ריסט למערכת, וזה המיטה וצריך את זה. אז עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, או המדרש, כשהוא תכנן כבר את המוות ותלה את זה על בני אדם, זה לא מוריד מאיתנו את הבחירה החופשית. יש לנו דווקא בחירה חופשית, וזה דווקא הסיבה שיש המוות, ודווקא הסיבה שהקדוש ברוך הוא כבר תכנן את זה מראש. עכשיו, למה הוא לא אמר את זה כבר מראש, אתם תמותון, ולמה הוא נותן לנו את האפשרות? בגלל שאנחנו, כמו כל בן אדם, רוצה לחיות לנצח. והיינו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו לחיות לנצח? אז הוא סידר את העניינים שאנחנו נלמד, שאנחנו רוצים לדעת טוב ורע, אנחנו רוצים ליהנות מדברים שאסור ליהנות מהם, ואז אנחנו צריכים ללמוד שיש בטבע שלנו את היצר הרע, את היצר לעשות דברים, ואז נצטרך את המוות. אז זה לא, העלילה זה לא שהוא סתם תולה דברים עלינו שאין לנו בחירה חופשית. הוא פשוט מלמד אותנו. ופה הדוגמה של אדם, הוא מלמד שהקדוש ברוך הוא יש לו את הדטרמיניזם, את הרצון שלו בתוך טבע של האדם. עכשיו, אם תפכו את הדף, מגיעים ליוסף. ביוסף אנחנו צריכים לחזור לסיפור של ברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם שהבנים ישעבדו. כתוב פה, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אדוני אלוקים, במה ידע כי אירא שנה. אז אברהם רוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהילדים ירשו את הארץ, ואז הוא שואל איך, ואז הקדוש ברוך הוא עושה לו את ברית בין הבתרים. הוא חולק כל מיני קורבנות, והוא לומד כל מיני סמלים בזה, אבל בשופו של דבר, בפסוק י' ג' כתוב, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחר כהן יצאו ברכוש גדול. אז עכשיו, מה שאנחנו לומדים, יש תהליך היסטורי שהקדוש ברוך הוא רוצה לבצע. הוא רוצה לבחור באברהם ובניו, והוא רוצה לעשות עם. אבל העם צריך לעבור איזשהו תהליך של השתעבדות, ואז אחרי זה יוצאים ברכוש גדול. כנראה רכוש גדול זה חלק מהמטרה של כל השיעבוד. אז מה זה הרכוש הגדול? רש"י אומר בממון גדול. אבל הכתב קטבלה אומר פה ככה, כל משכיל על כורחו יודע שאין רכוש הממון תכלית המכוון בשיעבוד, כי הירצה איש לסבול תחילה עינוי ועבדות בשביל הרווחת ממון אחריו. ומוכרחים אנו לומר כי אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. ואף שהדברים כפשטן, בכל זאת אין ספק כי רכוש נפשי היה תכלית המכוון בשיעבוד. אז בעצם אנחנו ירדנו למצרים ללמוד, אנחנו ירדנו למצרים להיות עם. ואז רב סולובייצ'יק פה הוא מסביר שהחוויה של השיעבוד זה מה שהפכנו לעם שיכול להיות אור לגויים. בעצם אנחנו היינו צריכים לסבול, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד להיות רחמנים. ואתה לא לומד להיות רחמן אם אתה נולדת בארמון, אז אתה לא אכפת לך מאף אחד. פה אנחנו למדנו בדרך הקשה מה זה לסבול, אז אנחנו יש לנו אמפתיה לאנשים שסובלים. גם אנחנו למדנו מה שהוא כותב פה, resistance, tenacity, heroic strength, כל הדברים האלו כאילו שאנחנו צריכים להתמיד, אנחנו צריכים להיות חזקים, אנחנו צריכים לעשות דברים הירואיים. זה לא פשוט להיות אור לגויים. אז כל זה למדנו דרך התהליך של שיעבוד, וזה בעצם הרכוש הגדול שאיתו יצאנו. ואז בעצם מה שאנחנו לומדים פה מהסיפור עם יוסף, העלילה שהקדוש ברוך הוא עושה כביכול להוריד את יוסף, זה לא שאין בחירה חופשית. יש תהליכים היסטוריים שהקדוש ברוך הוא חייב לבצע. עכשיו הוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. הוא היה יכול להוריד, המדרש הבא מביא שהוא היה יכול להוריד את יעקב בברזלים כמו עבד בעצמו, אבל הוא עשה את זה בדרך אחרת. הוא עשה את זה דרך הסיפורים של בני אדם, הוא עשה את זה דרך הבחירה החופשית של בני אדם. הוא פשוט הכניס את רצונו לתוך הרצון של בני אדם. ממילא יעקב אהב את יוסף, ממילא האחים שנאו אותו, ממילא הם מכרו אותו, ואז ככה הקדוש ברוך הוא הלביש את רצונו על בחירה חופשית של בני אדם, וביצע מה שהוא היה צריך לעשות. הוא היה צריך לבצע את הברית בין הבתרים, את השיעבוד, את ההורדה למצרים. הוא עשה את זה תוך עלילה, לא תוך עלילה של תירוץ, לא, עלילה של סיפור, שהוא מצא בתוך החיים של בני אדם איך לבצע רצונו. וזה מה שאני אומר, נורא תהילות. אם אתם מסתכלים פה, מצודת דוד, תהילים, כתוב נורא עלילה, מעשיו נוראים בעבור בני אדם. מה שנורא בזה, זה נורא, זה מרשים, לא נורא, נורא מפחיד, זה מרשים. איך שהוא יכול לסדר את רצונו תוך כדי הרצון והבחירה החופשית של בני אדם. זה נורא עלילה. ואז אנחנו מגיעים לסוף לסיפור של משה. משה מסביר שהיהודים רצו לשלוח מרגלים להיכנס לארץ. ואז כתוב פה, אנחנו עולים, כאילו היהודים רוצים לשלוח מרגלים, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף וישמע לאמור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זה הפסוק מהמדרש, שבעצם כולל לא רק את, את כל המרגלים והאנשים שחיים שם, אלא גם המדרש כולל את משה בעצמו, שהוא לא ייכנס לארץ. ואז בלמד זין כתוב, גם בי התענף השם בגללכם, לימור גם אתה לא תבוא שם. עכשיו, פה כבר מראש, כבר מהסיפור של המרגלים, הקדוש ברוך הוא החליט שמשה לא נכנס. אז איך זה מסתדר שהוא האשים אותו כבר אחרי זה במי מריבה? אז האור החיים מסביר דבר כזה. הוא אומר שברגע שהיהודים עשו את העסק עם המרגלים וסירבו להיכנס לארץ, אז בעצם הם הפגינו שהם לא ראויים. הם לא במצב שהם יכולים להיכנס לארץ. ואז האור החיים מסביר שמשה רבנו היה יכול אולי במשך הזמן לתקן אותם ויגיע לאיזשהו מצב שהוא כן יכול להכניס אותם והכל יהיה סבבה, אבל במריבה החליט שזה לא הולך והעם לא במצב שהם יכולים להיכנס, הם עדיין טועים, הם עדיין צריכים ללמוד, וזה אומר שמשה לא יכול להיכנס איתם. ולמה? אז האור החיים מסביר שיש מזמור לאסף שמתאר את החורבן של בית המקדש. ואז המדרש שואל, למה זה נקרא מזמור לאסף? למה אסף שר על זה שיש חורבן הבית? אז מסבירים שאם לא היה הבית נחרב, הקדוש ברוך הוא היה פשוט משמיד את כל בני ישראל. ואז זה טובה שהוא עשה, שהוא בעצם החריב את הבית ושלח את העם לגלות, וככה הם יכולים להתכפר בגלות ולחזור במקום להשמיד אותם בכליל. אז עכשיו, האור החיים מסביר, אם משה רבנו היה נכנס ובונה את בית המקדש, הבית המקדש היה נצחי, זה משה רבנו, כאילו עבד השם, אם הוא בונה את המקדש, אין אפשרות של חורבן הבית, ואם אין אפשרות של חורבן הבית, זה אומר שמשמידים את עם ישראל ונגמר העסק. אז בגלל זה, משה לא יכול להיכנס, והקדוש ברוך הוא צריך לדלות את זה על משהו, הוא חיכה, כמו שהוא עשה עם יוסף והאחים, הוא חיכה לעשות את רצונו תוך רצוני בני אדם. היה בחירה חופשית של משה לעשות מה שהוא רצה לעשות. עכשיו זה עדיין קשה בגלל שמשה רצה להגשים את עצמו. הוא הוציא את העם, כל מטרת החיים זה להכניס אותם. עכשיו אתה מונע ממני לעשות את מה שהייתי יכול לעשות. ואז ההגשמה שלו לא בוצע, אפשר להגיד, אבל מצד שני זה כן בוצע, בגלל שמה זה ההגשמה שלו? הוא עבד השם, ועבד השם בסופו של דבר מגשים את עצמו על ידי זה שהוא עושה את רצונו של השם. אז לפעמים אנחנו לא רואים את הכל, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים גם אנחנו כמו עבדי השם להבין שההגשמה שלנו זה ההגשמה של רצון השם, ואין דבר כזה שאין לי בחירה חופשית. בשלושת הדברים, בשלושת הדוגמאות, באדם הראשון שהקדוש ברוך הוא בעצם הראה את נורא עלילה, עד כמה הוא גדול, שולט ומכניס את רצונו לטבע של האדם, אבל עדיין האדם פועל בבחירה חופשית. גם ביוסף עם היסטוריה, הקדוש ברוך הוא מכניס את היד שלו לתוך היסטוריה של בני אדם, תוך כדי זה שעדיין בני אדם פועלים בבחירה חופשית, וגם בסופו של דבר הוא נכנס גם בהגשמת הבני אדם, שהם גם פועלים לפי רצונם, שזה גם רצונו. נזכה לראות מה שכתוב פה בסוף בפרקי אבות, הכל צפוי והרשות נתונה, אנחנו צריכים לפעול וגם לראות את יד השם בכל. שבת שלום.